שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור. והפעם אני שמחה מאוד שיושבת איתי המשוררת, העורכת, חוקרת הספרות ואשת החינוך. הרבה מאוד תארים, סיגל נאור. היי סיגל.
היי,
איזה שרון. איזה כיף שאת פה. אני מחזיקה ספר חם מרוב טריות, נקרא בוא נמציא אירוע, יש לו שם יפהפה, הוא ספר השירה השני שלך בכלל, וכאן בהוצאת פרדס, נכון? קדם לו מחלוטה?
נכון, זה.
מחלוטה קיבל, אני חושבת, התקבל מאוד מאוד בברכה, נכון?
מאוד מאוד, אני הייתי די עמומה מזה אפילו, האמת היא שלא כל כך, זאת אומרת, כשאני מוציאה ספר, בכלל, אני מפסיקה להרגיש אחר כך קשר אל הדבר הזה, ואני מסתכלת עליו לחלוטין בעיניים קרות, אני מרגישה שהוא השתחרר ממני.
מנסה לחשוב על הקבלה ביולוגית הדבר הזה.
כן.
ואתה חושב איזושהי אימא, שמרגע שהיא נותנת, מוציאה את ילדיה, היא משאירה אותם בשדה.
ממש, ילדה אחת השארתי בשדה בפריז, היא חיה. והסתכלתי על זה בעיניים, זאת אומרת, קראתי את הביקורות והרגשתי הודעה מאוד גדולה, אבל בעיקר, בעיקר באמת מה שחשוב לי זה תמיד הספרות. כלומר, היא מעניינת אותי יותר מהאני שלי. האני שלי הכותב את ה...
לא, אוקיי, לא משנה איך קיבלו אותך בתוך כן. הדבר הזה, אבל הופתעת נגיד מהאופן שבו השירה הזאת התקבלה, הטון הזה?
לא, בכלל לא. בכלל לא, כי אני חושבת שהדבר הראשון שאני עושה כשאני כותבת, זה להיות מעניינת, מעניין אותי לתפוס את מי שקורא, לא לשעמם אותו לרגע, שימום זה דבר שאני יודעת שהוא יכול להיות גם טוב, ויש שמדברים בשבחו, אבל אותי הוא מפחיד, כי הרטוריקה של השימום מפחידה, וגם הרטוריקה שמתעסקת נורא נורא בעני הפנימי, פנימי, 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 ובעני הזה המתפנק, אני גם לא סובלת את זה. אז באתי לצעוק עם מחלוטה, ובעצם אני איכשהו תמיד מוצאת את עצמי צועקת במה שאני כותבת. לא במחקר, אבל בשירה בוודאי, ממש צועקת. וגם בכתיבה המסעית שלי אני צועקת.
כן, אוקיי. כתבו עלייך, אני חושבת שיש משהו גברי בשירה שלך, וגם עכשיו, בהסתייגות המסוימת שלך מהאני המתפלש בעצמו, שאני חושבת, אני אגיד בעדינות מזוהה על פי רוב יותר עם כתיבה אנשית, גם עכשיו אולי חשתי משהו מזה.
כן, אני הרבה פעמים אני שואלת עצמי אם אני אישה, לא בעניינים באמת של נזילות מגדרית, ולא במושגים האלה בכלל, אבל במושגים פרטיים שלי, בתוכי, אני מרגישה כל מיני דברים, אני מרגישה את הצדדים, לא את הצדדים, אני מרגישה גבר ואישה בו בזמן, או אני מרגישה לא גבר ולא אישה. אני מרגישה איזה...
לא נראה לי שאת לא ולא, אני יותר מרגישה ממך גם וגם.
כן,
אוקיי. כי את לא לא ולא שום דבר, את הרבה דברים.
כן, אני חושבת שאולי בגלל עוד פעם, האלימות הזאת, שיש בי בדיבור, בתוך הרצון לדחוף את האצבעות, או את הקול פנימה לתוך המרחב, לא מתוך רצון להשתלט, זה, הרצון להשתלט הוא שנוע עליי, אני ממש, אבל מתוך רצון להגיד משהו במרחב, אפילו כאיזה אקט פוליטי, או גם הכל האישי שלי, גם הדבר שהוא אישי שלי, אני לא רוצה ליפייף אותו, להסתיר אותו, או להפוך אותו לנאה ונחמד, ואין לי את כל המחיצות האלה בין מה שיפה ולא יפה. יש את משהו כן ואמיתי, ואת זה אני מנסה לעשות, כלומר זה מה שמעניין אותי, גם פגישות עם בני אדם, פגישות עם חברות, חברים, אנשים שאני סתם פוגשת, אם השיחה האלה הופכת להיות מיד אינטימית ואמיתית, אז אני פשוט, כל הסמולטוק הזה פשוט כל כך מעייף אותי, אין לי כוח לסחור סחור הזה, או שאת אומרת או שאת שותקת.
לשפה מכובסת, כמו שבחלות הלאגת באיזשהו אופן, גם לשפה החינוכית למשל, שהיא מין שפה כמעט אורווליאלית אולי, היא נכון, עושה מין שימוש בפסאודו שפה כזאת.
ממש, הרי זה חלק אבל מההשתלטות על ה... זאת ההשתלטות, זה אקט אלים של שליטה. הפסיב אגרסיב הזה, הוא האקט הזה, ותמיד יש לי איזה רצון לקרוא את המסכה מעל פני המילים היפות האלה, ולראות מה יש מתחת. זה מה שמעניין אותי. אז מה יש מתחת?
אם נחזור קצת לנשים גברים, כחוקרת גם כי התעסקת בעיקר בשירה גברית, נכון?
לגמרי, אני לא יודעת מה יש לי, אני מנסה באמת להבין את זה. עכשיו גמרתי עוד כתב יד של מסות, והפרק האחרון מוקדש למסות שכתבתי על, נדמה לי, 6 או 7 משוררים ומשוררת אחת. כן, אני מתעסק, חוץ מאירונית מטלון, שעליה כתבתי גם...
שאתה חברתך גם?
כן, גם... גם מחזור במחלותה, וגם במסות, בספר המסות שאני עובדת עליו עכשיו, היא גם הופיעה שם לא מעט, אבל חוץ ממנה, אני כן, אני איכשהו מתעסקת בגברים, אני לא יודעת מה הפסיכולוגיה תגיד על זה, אבל כן, איכשהו יוצא שתמיד גברים יותר מעניינים אותי. לא יודעת למה, אולי כי הם מופיעים, רוב הגילויים שלהם הם על פני השטח של חלקם, והם הופכים להיות איזשהו סוד, אולי, או שזה סתם תפיסה סטריאוטיפית שלי, אבל ככה יצא.
אבל גם לעבור מתוך סטריאוטיפ, זה עדיין הסטריאוטיפ שלך, כן. ועד דרכו רואה זה, זה בסדר גמור. כן. אבל את מרגישה אולי איזושהי תביעה מהסביבה, או לעסוק יותר בנשים, להיות טיפה יותר אחות, אולי להיות טיפה יותר אישה בעצמך, או בכלל לא, זה לא, את לא רואה ולא שומעת כאלה דברים.
בטח שאני מרגישה את התביעה הזאת, אני מרגישה אותה כל הזמן, אבל אני חושבת, כשאת אומרת את זה, אז אני יכולה לחשוב על עוד משהו, וזה שאני לא מוכנה להיכנס לתוך הסוציולוגיה הזאת של הספרות, שגם כשעבדתי הספר המסות, אז אמרתי לעצמי, תראי, אני הרי בן אדם מודע, ו... הסתכלתי ואמרתי, איך זה יתקבל שבשער של השירה את מכניסה 7 משוררים ומשוררת אחת? מה, איך זה יתקבל? כלומר, ברור לי לגמרי איך תראה ביקורת על ספר כזה, והיא תהיה במידת מה מוצדקת. אז איכשהו התייחסתי לזה בשער של החלק הזה, ואולי קוראת גברים לרוב או משהו כזה. אני לא מוכנה להיכנס לתוך הסוציולוגיה הזאת שלה, שקופה עליי למנות כמה נשים וכמה גברים ולהשוות. כלומר, אני רוצה שזה יבוא לי, אם זה יבוא מתוך התודעה, ומתוך שינוי של תודעה, ולא מתוך סוציולוגיה. איזו כפייה כזאת מבחוץ. לא מוכנה לשחק את המשחק. בכלל יש התנגדות למשחקים הסקטוריאליים, להכרח להיות משהו, אני מאוד בעד נשים, כן? אני מאוד מאוד בעד נשים. אבל אני לא אהיה בעד נשים באופן יפה, או מצטלם יפה, או... אני רוצה להיות באופן אמיתי שם, ולא... וגם הצהרתי, אני מודה, אני מצהירה, אני פמיניסטית, אבל אני לא רוצה לשחק את המשחק.
פמיניסטית בעצם הווייתך וקיומך, אני חושבת לגמרי. בשדה ובמרחב ובכתיבה שלך, שהיא מתבוטה ולא מתנצלת. מעניין מה שאת אומרת, כי אני כדעת כמה כותרת של מחלות העבודת החשיר הראשון, ישר אמרתי, בוחשת בזהויות, וכל כך לא כך, זה היה שם משהו מתעתע.
כן, אני באמת זהויות לא מעניינות אותי, אני בכלל לא יודעת מה הזהות שלי, זו באמת שאלה שאני שואלת את עצמי, אני לא יודעת מה הזהות שלי, אם הרבה פעמים בבתי הספר מניחים כרטיסיות על הרצפה, אני ישראלית, אני יהודיה, אני מבקשים מהילדים להרים כרטיסייה, ואני תמיד אומרת לעצמי, אז איזה כרטיסייה הייתי מרימה? אני לא יודעת, אני בכלל לא יודעת, בתוכי מה אני יודעת, אולי הזהות שלי היא בעד בני אדם, תמיד. בעד הרווחה שלהם, בעד הכבוד שלהם, בעד ה-well-being שלהם, ו-welfare שלהם, וכל הדבר הזה של מה זה להיות בן אדם בעולם, אני מאוד מאוד בעד בני אדם, ובעד המדוכאים, זאת הזהות שלי. כלומר, הזהות שלי יותר קשורה בזולת, מאשר בעצמי.
טוב מאוד להתבוננות של משוררת, אני חושבת.
כן.
אתם שוכחים לשים את הכרטיסייה של, של ההומניסט שם, בכרטיסיות שהם מפזרים על הרצפה, זאת בעיה.
כן.
בואי תקריא שיר, אולי את שיר הנושא, מבונם צעירו?
כן, אני אקרא אותו. האמת שזה שיר שהכנסתי אותו די מאוחר. אני הרגשתי הרגשתי שאני צריכה לתקוע עוד איזה יתד בספר הזה. וזה בעצם שיר שהוא לא, הוא גניבה, הוא גניבה לגמרי, הוא גניבה מהאתר של שוברים שתיקה. זאת עדות של חיילת שהבאתי אותה ממש כלשונה מתוך האתר, ורק העמדתי אותה בפורמט של שיר. אז אני אקרא. בוא נמציא אירוע. כן, עדיין יש איזה תחושה של אלימות. וכן, משעמם, אז בוא נמציא אירוע. נעלה בקשר, זרקו על היוונים ברחוב, ואז עוצרים מישהו, מתחילים לחקור אותו. בסוף ישחררו אותו, או לא ישחררו אותו. תלוי בבן אדם שימציא את האירוע, אם הוא יזהה אותו, או לא. הייתה שוטרת שוואלה משעמם לי, טוב, יאללה, נמציא אירוע שזורקים על היוונים. שאלו אותה מי. לא יודעת, איזה שניים עם חולצות אפורות, לא הצלחתי לראות. תפסו שניים עם חולצות אפורות, אמרו לה, זה הם? כמובן תפסו אותם. היכו אותם. זה הם? לא, לא נראה לי. וואלה, אירוע שלם, אנשים חטפו מכות. כלום לא קרה שם באותו יום.
כן, אני מניחה שאת מעבר לעמדה הפוליטית שלך, שתכף נרחיב עליה, אני הרגשתי שמה שגרם לך לצוד את השורות האלו, זה משהו ש... קצת דומה או מהדהד את התחביר שלך בשירה, את החזרות של מייצרות לפעמים סרקזם, את השורה והיפוכה, את החיתוכים, הקיצוצים, את מבינה מה אני אומרת?
אני מבינה את אומרת, אבל עכשיו כשאת אומרת אני חושבת על זה, כן, אני חושבת שבאמת התחביר זה הדבר שהכי מעניין אותי בשירה, זה מה שמשך אותי בזמנו גם לשירה של יצחק לאור, ו... זה הדבר שהכי מעניין אותי, כלומר, ליצור איזה מוזיקליות כזאת, שהיא לא נכפית בהכרח על ידי הכלים הבנאליים של השירה, המוכרים. ליצור את הצליליות הזאת, אבל שהצליליות נעה על פני התחביר ולא להפך. כלומר, לא הצליל קובע, אלא התחביר והקול, ולקח לי זמן בכלל לעצב את הדבר הזה שנקרא קול, מה הקול שלי?
כן, צריך להגיד שהספר הראשון יצא יחסית בגיל מבוגר.
כן, הייתי בת 50, עכשיו אני בת 50, כן, 52 אפילו, עכשיו אני בת 54. כן, בגיל מאוחר, אני פשוט, לקח לי באמת, אני חושבת שבסביבות גיל 40 מצאתי קול, עד אז כתבתי שירה... הסתובבתי סחור סחור, בעיקר עם המילים, סביב הבור השחור הזה, ו...
ממה, זה נבע מזה, כי לרוב זה קורה למה שנקרא תלמידים טובים. שלא מוצאים את קולם, דווקא מתוך אותם תלמידים טובים, לומדים היטב, משנהנים היטב, יודעים איך לכתוב עבודות יפות, קשה להם מאוד לאתר את הכל, לרוב זה נובע מדברים כאלה.
שרון, את באמת מפתיעה אותי, אני לא יודעת, את רואה למה השיחה הזאת משמחת? נכון, לא חשבתי על זה בכלל. יכול להיות שהיה בי משהו מאוד, יש בשני אזורים, אזור מאוד צייטני ואזור מאוד מרדני, ולפעמים הרצון להיראות כמו הילדה הטובה הזאת הוא חזק, ואני יודעת לשחק את המשחק של הילדה הטובה מאוד. ועשיתי את זה כל חיי, אבל זה נכון שהרגע הזה שאת מוצאת כל זה, הרגע שבו את אומרת, אני אדבר כמו שאני מדברת. ואני יודעת למשל שאני אובססיבית, החזרות האלה בכתיבה הן חזרות שקשורות באובססיה שלי, אני גם, כשאני רוצה להדגיש משהו, אני שומעת את זה לפעמים בהקלטות שלי, נגיד של שיעורים, אני חוזרת 5 פעמים על אותו משפט. כי, לא בהכרח כי זאת חזרה על הזהה, אלא כי... לוקח לי זמן להבין את מה שאני אומרת, ואני רוצה לבסס אותו, אז החזרה מקבלת כל פעם גוון קצת אחר.
חזרה היא גם חזרה פנימה, היא לא רק חזרה החוצה.
ממש, okay. ממש ככה, אבל אני מכירה את ה... אני מפחדת מזה, אגב, נורא, מה יקרה כשאני אסכנה? אני מפחדת להכיר את שלוות קרובה ההיא, או להטריח אותם, או...
הטבע חנן אותנו בעירפול, שלא נשים לב שאנחנו חופרים לאנשים כל כך בגיל מבוגר.
נכון, זהו. יכול להיות, אולי אני יכולה לחיות על התקווה הזאת, אבל כן, אז ברגע שמצאתי את קול והבחנתי אותו, וידעתי שזה הקול שלי וזהו, אז לפעמים אני, נניח יש איזה שיר לפחות אחד בספר שקראתי, ואני אומרת, אופ, חזרת על משהו שכבר עשית, נגיד במחלוטה, שמעתי איזשהו צליל חוזר במחלוטה, אבל אני חושבת שברוב השירים לא מצאתי את הדבר הזה, כלומר, היה לי נורא חשוב לא לחזור על אותו קול, על אותו...
כן. אבל הם כן ספרים, הם כן ממשיכים זה את זה, כן? אני חושבת שמי שאהב את מחלוטה, יאהב גם את בוא נמציא אירוע, זה כן, זה שני ספרים של אותה משוררת באופן מאוד מובהק.
כן, אני חושבת, אני גם מרגישה את זה, אבל אני מרגישה שמבחינת המשחקים המוזיקליים, אני חושבת שהצלחתי לגוון פה אולי קצת יותר, אני חושבת, אני לא בטוחה עוד פעם, אני לפחות בדיעבד אני חושבת, אני מבינה שזאת הייתה השאיפה שלי, לא לחזור על דברים ש... על מוזיקליות שכבר עשיתי, גם כי זה משעמם, וגם כי בשביל מה, וגם כי באמת הספרות ממש חשובה לי, כלומר... זה לא הרצון עכשיו להביע את עצמי, אני תמיד רוצה לעשות משהו שהוא בתוך הספרות, בתוך החלל הזה של הדיבור, אין טעמתת, אני תמיד אהבתי להיות עם כל זה שאני, יש לי נוכחות ואני מדברת ואני יודעת מה אני רוצה להגיד הרבה פעמים בהרצאות וכאלה, אני מאוד אוהבת להיות מאחורי הקלעים, כלומר להגיד ושהקול שלי יעמוד לפניי ושאני אוכל לסגת אחורה ושכאילו הוא ישחק במרחב ולא האני שלי נגיד.
זאת אומרת, הפרדה בין הקול שלך לבין האני שלך.
כן, זהו, זה לא ממש מצב דיסוציאטיבי. של ניתוק כזה, אבל כן, משהו כזה, כלומר, שלא, קשה לי עצמי כאני לעמוד במרכז, אבל את הקול שלי אני מוכנה להעמיד, אם יש לי מה להגיד, אם אני מרגישה שיש לי מה להגיד.
תכף נחזור לנצל של חשיבות של הספרות, אבל בעצם קראנו את השיר וקצת זנחנו אותו, כי הוא כן, אני חושבת, מעביר, שוב, דרך ציטוט שלם של חיילת, את מה שאת חשה נוכח המצב בישראל, הכיבוש, נכון?
בטח, אני קודם כל, אני חושבת שמה שיפה בעדות הזאת...
הבנאליות של הרוע, הבנאליות... כמו הצליחה על הקלישאה.
לא, לחלוטין, הבנאליות של הרוע, לגמרי. העובדה שמדובר פה בחיילת שמצד אחד נותנת עדות, כלומר היא כן במצב של מודעות, ומצד שני, את לא בטוחה עד כמה היא מבינה את גודל השרירותיות של מה שהיא מספרת. כלומר, הדבר הזה, השרירותי, הלחיצה על כפתור והורדה של פצצה של טון על בית, המהירות הזאת, האקראיות הזאת בבחירת אנשים, כל הדבר הזה שהוא בין מכוון ל... ללא מכוון, בין מחשבה קונקרטית ופעולה קונקרטית לאיזה הפעלה של מחשבה שהיא, הפעלה של שאיפה שפתאום הופכת להיות מציאות. כל הדבר הזה מאוד מאוד מטריד אותי, וגם אני צריכה להגיד שגם כשאלה אישית זה מטריד אותי, למשל, האם עזיבת הבית שאני מתארת פה בספר הזה, האם זה המעשה שרירותי של יאללה בוא נמציא אירוע, נעשה קצת דרמה בחיים, או שבאמת יש לזה איזה משמעות יותר עמוקה, ואני לא באמת יודעת, אבל אני יודעת שעל הדבר הזה כמעט לא מדברים, כלומר, אנשים מאוד מאוד צריכים היום, ואני רואה את זה, את הקונקרטיות, ואת הדבר הזה של סיבות, למה עשית את הדבר הזה, למה תפסה הנערה הזאת, הבחורה הזאת, החיילת הזאת, את שני הבחורים האלה, למה היא הודיעה שיש כזה, למה היא רצתה להמציא את האירוע הזה, ותפסו שני בחורים שבכלל לא מכירה אותם, ומה קורה פה, כלומר, כל הדבר הזה הוא נע בין השרירותי למכוון, באזורים שהם מודעים ולא מודעים. עכשיו, אין פה שום ניסיון להסיר אחריות, כלומר, זה לא שאני עכשיו אומרת, לא, הם לא אחראים על מה שקרה שם, הם ועוד איך אחראים. הם ועוד איך אחראים על, על אותו אירוע, וכמובן על אירועים אחרים שהם קשים לפעמים הרבה יותר, כלומר, הם זוועתיים. זה לא אירוע זוועתי, אבל יש אירועים שהם ממש זוועתיים. אז כן צריך לקחת
לא,
אחריות
על זה. בקור המסוים שנושב ממנו.
פה כן, אבל יש דברים שהם לגמרי מזוויעים, כלומר, שאת רואה את הזוועה מול העיניים. ומעניין אותי, כאילו מה, מאוד מעניין אותי, איך, איזה מהלכים נפשיים צריך לעבור בן אדם, או בתוך איזה מהלכים נפשיים הוא חי, תבול כולו, בשביל לעשות את הדברים האלה. כלומר, אני לא מצליחה להבין את, את הדבר הזה של, של רוע. וצריך להבין גם שכל הסיבות שניתנות הרבה פעמים ל... לפעולות האלה הזוועתיות, בשם הביטחון, בשם, בשם, תמיד יש בשם משהו, תמיד יש סיבה. כל הסיבות האלה לא תופסות מים הרי בסוף, לא מחזיקות מים, לא מצליחות, כי הן סיבות שנשמעות שרירותיות, בדיוק כמו הסיבה של, ה... של... של פעולת הזוועה.
כן, ויש פה, כן, גם מבחינתי זה גם קצת אני מודה שיש לי את ההתפעמות באמת מה... גם מהפואטיקה של, ה, של, של הרשעות, כי בוא נמציא אירוע,
כן.
זה כל כך יפה.
ממש. יאללה, בוא נמציא אירוע.
יאללה, בוא נמציא אירוע, נכון? זה כן. מקסים.
ממש מקסים. זהו, ש, שבדברים האלה הנוראים, הכואבים, הכאב הגדול באמת הוא לא מחנה השמדה. כלומר, הוא אף פעם לא מחנה השמדה, הוא לא הרע המוחלט. הרע המוחלט לא כואב. הרע המוחלט מחריד, מזעזע, מקפיא, מצמית, אבל לא כואב. הכאב הוא תמיד תמהיל, של נניח רוע עם עוד איזה 10%
דורש של, שארית או רווח של התבוננות
של, נגיד כן. של טוב או 10% של דמיון או 10% של עוד דברים כלומר זה יותר מ10% כלומר אבל הוא תמיד תמהיל קצת כמו הקודם של המאפיה ששם יש אהבה אין קץ ו... מאוד מאוד ברור מה החוקים ואז כשהאהבה נכנסת פנימה לתוך החוקים והחוקים משתלטים על האהבה בקודים המאפיונרים, כמו שאנחנו מכירים מכל סרטי המאפיה, שם מתחיל הכאב. שם מתחיל הכאב, כי שם זה לא ברור איך זה יכול להיות גם וגם. כלומר, זה הדבר בעיניי.
כן, שאנחנו צריכים להבין שזה מדובר עדיין באנשים, עם, עם אהובים וכלבים וכל שאר הדברים האלו. אמרת כמה ספרות חשובה לך, וזה הזמן אולי לדבר על, על דרך רוח, שזה בעצם מיזם חינוכי מדהים כשלעצמו, ואולי בעיקר בתקופה הזאת שבה כל החינוך בישראל בעצם נאבק, ובעיקר מדעי הרוח, נכון?
כן, נכון, אז ליאור, בעלי לשעבר ואני, הקמנו את, את הארגון הזה לפני 11 שנים, היום אנחנו מבינים שאולי אנחנו לא צריכים לקרוא לזה מדעי הרוח, אנחנו פשוט צריכים לקרוא לזה קריאה, כתיבה, דיון בטקסטים, כי זה מה שאנחנו עושים. יש לנו 6 בתי חינוך באקדמיות בישראל, באורנים, תל חי, אוניברסיטת חיפה, תל אביב, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. ויש לנו גם תלמידי תיכון וגם תלמידי יסודי שמגיעים אלינו.
כלומר, זה מיועד בעיקר לסטודנטים או לתלמידים ביסודי ותיכון?
יסודי ותיכון.
אוקיי, זה מה
שהבנתי. שמגיעים אלינו ולומדים לעומק פילוסופיה וספרות, וקוראים הרבה מאוד, וכותבים הרבה מאוד, ודנים, וחושבים, והמחשבה שלהם מתהפכת, והראש נפתח, והעיניים נדלקות, וקוראים כל הדבר, זה נותן להם באמת גם, אני חושבת, גם מענה אינטלקטואלי, גם מענה רגשי, לכל השאלות ש, ש, האנושיות, שלא נכנסות לרובריקות מדידות, מה לעשות? שאלות הגדולות לא נכנסות לתוך המדדים של משרד החינוך, או של האוניברסיטה, כי המערכות הפכו להיות מאוד מאוד ניאו-ליברליות, מאוד ניאו-ליברליות, מאוד מודדות, מאוד... אז זה דבר שממלא אותי שמחה גדולה, כלומר 550 תלמידים שמגיעים כל שבוע.
כאילו מה שנקרא מרצונם החופשי ואחר הצהריים.
כן, הם מגיעים מרצונם החופשי, מקבלים 5 יחידות לבגרות בפילוסופיה, או כותבים מבחינת בגרות, או כותבים עבודת גמר, אבל הם מקבלים גם נקודות זכות אקדמיות, וזה כי אנחנו באמת, באמת, אנחנו התלבשנו על הפלטפורמה הזאת של תוכנית הלימודים של משרד החינוך, ומקבלים הרבה הרבה יותר, הם יוצאים אנשים באמת משכילים, יודעים לקרוא, יודעים לכתוב, יודעים לעמוד, רק לפני פחות משבוע, התלמידה שלנו בשם אלמה בריגר, בוגרת של בית החינוך, כתבה מאמר טור דעה בארץ על מדעי הרוח, ועל החשיבות שלהם עכשיו בתוך הבלגן, הבורדל הפוליטי הזה, והטור שלה הגיע לכל פינה, כלומר היא ממש נערה מאוד מאוד אמיצה, וכמעט לא היה מי שלא קרא את זה, וכל כך התפעל, אז כן, אנחנו, גם פה חשוב לי מאוד, שלצד השרירותיות, לצד הדמדומים של התודעה, תהיה תודעה חזקה, התבוננות בתופעות, איך הן קשורות אחת לשנייה, איך אפשר לשחק עם מטאפורות ולהעביר מתחום לתחום, איך אפשר להסתכל על השפה, איך אפשר להסתכל על המציאות הפוליטית, החברתית, על המקום שלי.
איך את מחברת למה שקרה וקורה פוליטית בישראל, לבין הפניית העורף למדעי הרוח? האם הדברים האלו קשורים?
אני חושבת שכן קשורים. קודם כל, בהתחלה חשבתי שלא מדובר בתוכנית מסודרת, ועכשיו הבנתי שכן. הפוליטי הוא גם, צריך להגיד, פוליטי כלכלי. כלומר, המערכות שהפכו להיות מאוד מאוד מודדות, וגם באקדמיות. כלומר, כל מודל המחקר של האקדמיה, הוא ממש בועט את כל מי שלו, גם את כל מי שהוא פורץ דרך מבחינה מחשבתית, אבל שהוא לא מפרסם מספר מסוים של מאמרים, הוא נבעט החוצה, וגם במערכת החינוכית. כלומר, הדבר הזה של טכנאות, זו טכנאות שיש לה צד כלכלי, ויש לה בהחלט צד פוליטי, כי אנשים שהם טכנאים, הם לא כל כך מהר יבינו את הכוחות שפועלים עליהם, את הכוחות החזקים שפועלים עליהם, גם הכלכליים. כלומר, כי הם יהיו עסוקים באיזה הברגה של בורג ללוח עץ, והם לא יראו שבעצם הם בונים פה ארון קבורה, נגיד, אם להשתמש במטאפורה כזאת. אז בהחלט יש קשר, בהחלט יש קשר חזק מאוד, גם כל הדבר הזה של קונקרטיות, השאיפה לקונקרט, שכל דבר יהיה נורא נורא קונקרטי, שכל דבר אפשר יהיה, כלומר, הדחייה של המופשט, הדחייה של הניואנסים של הומור, של אירוניה, היום אנשים כמעט לא מבינים אירוניה או הומור, אם את לא שמה ליד זה אימוג'י או... וכל הקונקרטיזציה הזאת היא גם חלק מאי האפשרות להבין באמת תופעות שיש להן היבטים קונקרטיים, אבל שהן עצמן מאוד מאוד מופשטות, ולגשר על הפער הזה לא באמצעות קונקרטיזציה של ההפשטה, אלא באמצעות דווקא הליכה לכיוון ההפשטה, לכיוון הרעיון, לכיוון שאלת שאלות סביב הדבר הזה.
ומערכת החינוך אולי אפילו יותר מאשר השיח הספרותי, היא קורבן באמת של המתקפה הזאת, שהיא גם מימין, באמת מחיקה של מורכבויות מכיוון ימני ופשיסטי, ומשמאל המחיקה של מתחום הזהויות והרגישויות, הדברים האלה,
בטח, נכון? בטח, זה כן, יש כאן שילוב של פרקטיקות, שילוב קטלני של פרקטיקות. נוסחה חד פעמית שאצלי שמצליחה לעבוד בשביל לחסק כל דבר, וגם צריך להגיד, היום המורים והחלק, לא כולם, בסדר? אבל חלק מהמורים שמלמדים ומהמורות, הם גם תוצר של אותה מערכת חינוך שכבר עובדת כמה עשורים בשביל הדבר הזה, ואני פוגשת לא אחת, והרבה יותר מורות, מורים שלא יודעים לקרוא שורה. אני פגשתי כאלה. או שמלמדים רומן בלי לקרוא אותו קודם. קוראים סיכום של הרומן. וזה סיפור אמיתי. זאת אומרת, זה לא משהו שאני עכשיו מספרת
מעט. אנשי החינוך נדרשים כל הזמן ללמוד אולי חינוך. הם עושים סמינרים בחינוך, אבל הם לא הרבה לומדים את החומר שאותו הם מלמדים.
ממש. הדיסציפלינות ממש מתרוקנות מאוד. אז המורות, נגיד, יודעות ללמד את היצירה הספרותית, או את הפרק בהיסטוריה, וזהו, כי יש איזה צמצום של המטריה, וצמצום של המחשבה. ואז מה שעושים זה אם המורים לא יודעים מה לעשות עכשיו, אז יחלקו הקלות הקלות, איך קוראים לזה לדבר הזה?
הקלות.
הקלות, נכון.
כן. הקלות. עוד מילה שקשה לכון, הקלות. מילים כאלה מוזרות.
ממש, הקלות, כל תלמידים לקויי למידה באיזשהו אופן, זה לקוי בזה, זה 50% מהתלמידים בישראל הם לקויי למידה, בזמן שמספר הריאלי של לקויי למידה, הוא באוכלוסייה הוא בין 10% ל-15%. אבל כל התלמידים מקבלים מהם הקלות, ומקבלים הקלות, כי המורים לא עושים את מה שהם צריכים לעשות. כלומר, אני עובדת עם ילדים קטנים, אנחנו עובדים, אנחנו רואים איך, והילדים אצלנו לא משלמים ולא מתמיינים, מי שרוצה בא. אין אצלנו כזה דבר מצטיינים שבאים. כל מי שרוצה מגיע, אז אנחנו רואים שאנחנו עובדים עם מה שנקרא כל ילד או כל ילדה, הם מסתדרים יפה מאוד כשעובדים איתם על הדבר הזה, עושים את מה שצריך לעשות, ולא, ואנחנו לא יודעים מתוך 550 התלמידים במשך העשור האחרון, כל שנה יש לנו 550 תלמידים, לא יודעים מי לקוי למידה ומי לא, אין לנו מושג בכלל, כולם עובדים.
כן, טוב, ייתכן שמי שמגיע מראש.
לא, יש ילדים שלא יודעים להעמיד באמת משפט על הדף, באמת, ולא יודעים לקרוא, אנחנו עובדים על זה, קשה מאוד עובדים על קריאה, כתיבה, כל הזמן עובדים, בטח בגלל זה הם באים.
טוב, נהדר, אני מקווה שהמיזם הזה ימשיך, ואולי גם יעמיק, ואולי כן יצליח לשלוח זרועות גם פנימה, בלי שזה יסרס אותו, כמובן שזה הטריק הגדול. בואי נחזור לספר. הנפלא הזה, בעצם לא אמרתי, הראשון היה מצוין, וזה בומבה, כמו שכתבתי אתמול בהודעה פה לנדב. השער שהרס אותי, כמו שאומרים, זה השער האחרון. אז עזבתי ובאתי, אפשר להגיד שהתקניתי מאוד, במבט שלך על, על, ה, על האהוב, בהבחנה הזו, במעבר, אבל זה לא מעבר כי יש פה דיכוטומיה, אלא במעבר שדווקא עושה האחדה בין הטריוויאלי והיומיומי לנשגב, זה פשוט נפלא באמת.
תודה.
ורמזת, ואת גם בעצם גם בוטחת את הספר, את כותבת על גיל 50, מה את מתנפת שם? נכון? גיל 50 הוא גיל המוות. אבל לא נראה שזה גיל המוות עבורך, שוב אם אנחנו, זאת שורה הראשונה, ואנחנו קוראים את השער האחרון, אנחנו מגלים שדווקא מדובר בגיל של חיים גדולים וסוערים.
כן, אני מורדת, אני כל פעם כשאני נכנסת לאיזה פינה, אז אני מחפשת לעשות משהו בשביל לצאת ממנה. וכן, חזרתי חייתי את עצמי מחדש. אני לא רציתי, הרגשתי שאני נופלת לתוך העולם הזה של מחקר, קריאה, כתיבה לעולם הנורא נורא רציני הזה, ולא רציתי, רציתי לחזור להיות מה שהייתי פעם. שאלתי את עצמי, מה היית פעם לפני כל זה? מה היית פעם לפני שהתחתנת? מה היית פעם לפני הילדים? מה היית פעם? מה היה שם? זאת השאלה שבעצם עניינה אותי. מי אני לפני כל הדברים שצריך לעשות? צבא, אוניברסיטה, בכל מקום לעשות את הכי טוב, כי את, שלא הצבע הכהה שלך, שלא הסתכלו עלייך, כאילו את לא מספיק טובה. אז לעשות את הכי טוב שאת יכולה, וטק, טק, טק, וגם פה לדרוך ברגל חזקה לעולם. ואז זהו, ואז את אומרת, אוקיי, אז עשיתי את זה. יאללה, עכשיו שחזור אחורה, למקום ההוא, הראשון.
אז הבטחתי פשוט תקראי לנו את השער הזה, זה דבר שהוא אפשרי לך?
כן, בטח.
תעמדי בדיבורך, אז אני אשמח.
אוקיי. זה בעצם מחזור דיוקן. אז עזבתי ובאתי. אחד, לילה ראשון, רומא. נשקתי אותך באמצע הלילה איזה שעתיים. השפתיים שלך היו מדהימות. אלוהים היה במיטה. שתיים, יום שני. פפה אינגרני. מסיע אותי בעקבות הפיצה. הטעם הוא המקום. הטעם הוא הלשון. הליקריץ קופץ על הלשון ומרדים את השפתיים. אנחנו הלומים וכשהשף מגיע, הוא בתודה, מנשק לו את כף היד. הלב הפתוח הזה, מה אעשה איתו עם הלב הפתוח הזה? שלוש, לילה שלישי, נפולי. מריבה ראשונה ועוד מריבה ועוד מריבה קטנה. יום קשה. בבוקר המחרת מגיע ההסבר. לא יכולתי לחבק אותך בלילה, הכתף שלי לא נתנה לי. 4. יום רביעי, רבלו. שם על עצמו בחנות צעיף סגול דק ותיק ירוק מאור עם מבזם חום, אומר, הנה את מסתובבת עם החבר ההומו שלך. 5. עוד ביום רביעי, בדרך למטרה. אני מקיעה מחלון האוטו בזמן הנסיעה, בירידות לסלרנו, בדרך לנפולי, בנפולי, באוטוסטרדה, שתוביל אותנו לעקב המגף, מוציאה את הראש מהאוטו עם המשקפיים החדשים והם נשמטים. הוא אומר, הלך המשקפיים. 6. לילה רביעי, פוליה. כדי שלא יחשבו שיש לי קורונה, הוא אומר לבעלי הבית, אשתי בהיריון והקיע כל הדרך. אני מסתכלת ואומרת לו, אני עוד מעט בת 100, איזה בושות. לבעלי הבית, אני אומרת שזה הילד השישי שלנו, ובעלת הבית מלטפת לי את הבטן הריקה, במקום בו שום תינוק לא יהיה. 7. לילה חמישי, לצ'ה. בעלי החדר ערניים, כשאנחנו מגיעים סוף סוף ב-10:30 בלילה. הם מראים לנו, מדברים ומדברים, נחמדים, ומפסיק אותם באמצע. תודה, נלך לישון עכשיו. 8. יום שישי, העקב של המגף. בסנט אנדריה לחוף הים האדריאטי. ממול נשקפים הרי הגבול, איי קורקר במים טורקיז, יורד במורדות הסלעים ומתפשט, קופץ למים, שתי תנועות חזה ויוצא, נתפסו לו השרירים בצוואר, בעורף, ושתי דקות לפני כן, צועק עליי, צועק, צועק. 9. יום שישי, חוזרים ללצ'ה. יושב וקורא בתפריט, כאילו קורא במלחמה ושלום. מחפש כל מילה במילון, שואל, מברר, חיינו תלויים בזה. כל נגיסה היא עוד חוש פעיל שיוביל אותנו הישר לשערי גן עדן. אני מזהיר אותך, עומד להיות גיהנום. 10. עוד בלצ'ה. מדליק אותי כרגיל על שעונים, מנגנון זה ומנגנון זה, גודל 43, 42, 41, לך יפה, 39 ו-36. קונה שעון ומתרגש. 5 דקות אחרי, מסתכל על פרק היד וכבר ריק. נכנס שוב, קונה לי שעון, אני עומדת בחוץ, עונד, מסתכל עליי, מתרגש. שנייה אחרי, שוב ריק. מתרוקן ומתמלא. בקצב שאיפה ונשיפה. שוקע ומתרומם. שוקע, שוקע, ואני איתו כל הזמן רגועה. 11. לילה שביעי, חזרה ברומא. מתעורר משינה. מוזר מה שקורה איתנו, למה לפני שהכרנו דברים היו צריכים להיות בחיילי איסורים? 12. בלי זמן, בלי מקום, בלי כלום. תיגע בי, תיגע בי, כל, 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 כל הזמן, תיגע בי. 13. נוחתים בישראל. פתאום זאת מתקשרת, זאת מתקשרת, והיא כותבת. אלן דלון אומר, מריחות את ההתרחשות האלה, ג'אולה ונוז בשער תמוז. כלומר, עיזים רעבות בחודש תמוז. 14. כמעט לילה. הוא נכנס לחדר ושואל, נעולו, את ישנה? נחתתי, מה זה נחתתי בבית של הלב? 15. לא נהיה קפוצי תחת. הוא אומר, מנת פתיחה. אומר, על מצה. את היין מסובב ומריח, פותח. ומחמצן, מעגל פרחי פרושות או דוחף ריבוע גבינה לתוך קציצת בשר ומכין פסטה שחורה ברוטף פירות ים. אבל אוי ואבוי מערוך בצורה מדוקדקת מדי את השולחן. אומר לי מה שאמר לו נריטה, המורה היפני שלו. You too much want to do. 16. על אבא שלו. שחו כתפיו. 17. מה זאת אהבה? אומר, אני אוהב אותך באמת. ואז נעמד מול המראה שמח ואומר, אני אוהב אותי. 18. ומה זאת עוד אהבה? אני אוהב אותי, את אני. 19. מבשל כדי להירגע. מוציא מהמקרר, שקית עם מלא רוקט ואומר, אין לו רבים פשוט, נבל לתוך עצמו. 20. מתקשר אליי. בזמן נסיעה לאופנוע, צועק לאוזנייה, אני כל הזמן מתגעגע לדברים, לאהבה, בור הזה לא נסגר. 21. מנועים. לאופנוע יפני יש 4 בוכנות, עם סלט גבוה יותר מהירות. פק פק, פק, פק. יש אופנועים עם בוכנה בצורת V, יותר כוח, פק, פק. יש שתי בוכנות לאורך, יותר כוח, ככה, פק, פק. יש גם שלוש בוכנות, סלט גבוה, יותר מהירות, פק, פק, פק. 22, כותב שיר. ואני עורכת לו אותו. הוא אומר, מחשבות של מישהו שכותב, יש שיר ואז עורכים לו אותו. עריכה שמתרחקת מהרגשה, אבל מתקרבת אל השיר. האם את המשוררת? כי כתבת את זה אחרת, אז אני לא מבין את המקום. 23, מראה לי. לתחתית האצבע המורה של יד ימין, מצמיד את אגודל ימין ואומר מלפפון קטן כזה, להחמצה. וגם מצמיד את קצה האצבע המורה לקצה האגודל ואומר קצת מלח. תודה לאל, סבתא שלי חזרה. 24, כמעט נופל לשינה. מלמד אותי עוד פתגם. כולי דוניה בחר, וערס ארי סחר. ווין בידקטועוד. זה כל העולם ים. הראש של הזין שלי יבשה. איפה אתה רוצה לשבת? זה לא יפה, אל תגידי את זה. אישה לא אומרת את זה. תיזהרי, יהרגו אותך. 25. אני מתפוצצת מצחוק ושואלת, ככה הצחקת גם את בנות הזוג הקודמות שלך? עונה לי. כשנגמרים הסיפורים, נשאר הערום, והוא עצוב. 26. מה נעשה? אני עושה את אותן טעויות גם איתך, רק איתך זה עובר יותר בקלות. 27. עוד אהבה. זאת באמת אהבה, אנחנו מחליפים תפקידים. פעם את המורה, ופעם אני המורה. פעם את האמא, ואני הילד, ופעם את הילדה, ואני האבא. עכשיו אני רוצה להיות ילד שלך. 28. נרדם. כפרה, כפרה, כפרה עליך.
באמת, אחד מסיפורי האהבה היפים. תודה רבה שקראת את הכל.
עובר בקריאה, אני פתאום פעם שנה קוראת את זה
בקול. נכון, אני גם תהיתי, כי כשקראתי את זה בעצמי, זה נשמע לי אחרת מאשר עכשיו, אבל גם לטובה. טוב, אנחנו צריכות להיפרד כאן. תודה רבה, סיגל נאור, שהיית כאן. הספר החדש, בוא נמציא אירוע, ממש עכשיו, אירוע בחנויות הספרים. אז שמחים מאוד שהיית איתנו.
תודה שרון על השיחה הזאת.
האזנתם לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור. תודה רבה, מקווים לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להאזנה. תודה מיוחדת לירד שוהם ונדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזי לחלות הפתיחה טרס. אני שרון קנטור, להתראות.